אני רוצה לפתוח בשלוש שאלות. שתיים מהן נדמה לי מציקות לכולנו, תורדות את מנוחתנו, אבל פעמים רבות ליבה לפומה, לא גליה. כלומר, יש לנו כאבי בטן ומחשש שאם נשאל את השאלות אנחנו נשאר במבוי סתום, אנחנו לא פותחים אותם ונשארים עם תסכול ומתח פנימי. ושאלה שלישית שהיא נוספת, דבר שלכאורה היה פשוט צריך להיות אחרת ממה שאנחנו נוהגים. שאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, הציקה לי במשך שנים רבות אנחנו עומדים בימי הדין, ימים נוראים, נכתבים בראש השנה ונחתמים ביום הכיפורים. וכתוב שמלכותא דרקיע היא כאין מלכותא דארעא. כלומר שדרך בית הדין של מעלה לנהוג באופן שיש לו צדדי דמיון מרובים לבית דין של מטה. בבית דין של מטה יש חובות יסוד של בית הדין כלפי הנידון. אפילו אם הנידון עבר על העבירות החמורות ביותר, הוא רוצח, הוא שודד, הוא איש מתועב, יש לו זכויות. דמניוק מבלה היום בארצות הברית בגלל שכאן בחדרים הללו בית הדין נתן לו את מלוא הזכויות לייצוג ולערעור ולעוד שאלה ולעוד סיקור בתקשורת, ואף על פי שככל הנראה הוא מהשפלים שבבני האנוש גם בתוך גרמניה הנאצית. אחת מזכויות היסוד של הנידון זה לדעת מה עלה בדינו. מה הדין? אנחנו מגיעים לראש השנה, כותבים אותנו, אנחנו לא יודעים מה היה. אנחנו לא יודעים על איזה סעיף. אנחנו לא יודעים מה מוטל עלינו לתקן, אם אכן אנחנו צריכים לתקן, וכנראה שאנחנו צריכים לתקן. אחר כך מגיע יום הכיפורים, ושם כבר חותמים, זה סגור. ואין לנו מושג מה חתמו אותנו. ובין ראש השנה ליום הכיפורים, הימים שאנחנו נתונים בהם כעת, אנחנו אמורים לשפר, מקצה שיפורים יש לנו, את היכולות שלנו בשביל שהכתיבה שמשאירה את העניינים פתוחים, בינונים עוד לא הוכרעו, כדי להיחתם ביום הכיפורים בתור צדיקים. אבל לא נאמר לנו קודם כל שזה מצבנו, וגם לא מה מוטל עלינו בימים האלה, ומתי נדע שיצאנו ידי חובה, ועכשיו אנחנו לא רק כתובים אלא גם חתומים לטובה. לכן בצדק נקראים הימים האלה ימים נוראים, כי יש דין עליך, אתה לא יודע מהו, אתה לא יודע מה השיקולים, אתה לא שומע את הסנגוריה ולא את הקטגוריה, אתה לא שומע את אף בית הדין, ומצפים ממך שתתקן את מה שהיוותת, אבל אתה לא יודע במה מדובר בדיוק. אתה צריך לעשות 1,000 ניחושים, וגם אף פעם לא תדע אם באמת הצלחת לתקן או לא הצלחת לתקן. נדמה לי שכולנו מסתובבים עם הרבה מתח ותסכול בגלל הדבר הזה. אלא מה? שאסור להיות מתוסכלים מזה בעשרת ימי תשובה. גם ככה אנחנו מסובכים עם בית הדין. שיהיה לנו בבטן עוד איזה כעסים על בית הדין, זה לא מוסיף לנו נקודות. אז בעשרת ימי תשובה אנחנו מתנהגים כאילו הכל בסדר ואין בעיות. אבל אם נקלף קצת את הקליפות, יש לנו בעיה חמורה. בית הדין לכאורה נוהג כלפינו בנועל לא תקין בלתי סביר בעליל. אי אפשר לעמוד כך לדין. גם במדינת ישראל לפעמים נעשים דברים כאלה. לא חמורים עד כדי כך. אבל בא, מתנחל לבית הדין, הוא אומר, אני לא פגעתי באף אחד, אני לא זה. אומרים, מצטערים, יש מידע חסוי, עורך הדין שלך לא יכול לקבל אותו, השופט, לפחות כשהוא גוזר את הדין, אתה יודע מה נגזר עליך. כן, אפילו מה נגזר לך, אתה לא יודע. יבוא יום, תדע. או שכשיבוא יום כבר לא תדע. אנחנו צריכים לברר למה זה קורה. באמת, מי שיסתכל בתוכניה, יראה שאני הייתי אמור לדבר על נושא אחר. אבל אחרי שהשאלה הזאת התרידה אותי הרבה זמן, וזכיתי בשבת האחרונה להעמיק בזה, ואני חושב באמת, השם מאיר עיניי, בתשובות טובות לעניין הזה, אז לא רציתי למנוע טוב, ואמרתי, אולי זה יותר חשוב ממה שתכננו. התייעצתי עם המרגנים והתירו לי ימי הרחמים והסליחות. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול, היא, מה כל הסיפור הזה של גזר דין? צדיקים, הבאנו את זה כאן, הגמרא בראש השנה אומרת, אמר רבי חוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. בינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבו לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. אני לא רוצה לעסוק כרגע בבינונים, עוד נעסוק בהם בהמשך. אבל יש צדיקים ויש רשעים. הצדיקים נכתבו לחיים והרשעים נכתבו למיטה. נכתמו, לא נכתבו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, בשנה האחרונה, האם אנחנו מכירים כמה צדיקים שמתו? האם אנחנו מכירים כמה רשעים שחיים עדנה? מה פירוש שצדיקים נחתמים למיטה כשכל המציאות מוכיחה שאין לזה שום קשר? למה מתכוונים? זה עוד כאב בטן כזה שעדיף לא לשאול בעשרת ימי תשובה אם אתה רוצה לזכות לחתימה טובה. אבל האמת ניתנת לאמר, זה לגמרי לא ברור. כל המציאות מוכיחה שאין שום קשר בין אם אדם צדיק. זה מה ששואל משה רבנו כשהוא היה על ההר, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אז הוא אומר לו, אתה לא מבין. לא מבין, זו תשובה שאנחנו מבינים, רגילים. נכון, צריך להיזהר אותה. לא תמיד שמים אותה במקום הנכון. צריך להבין למה לא להבין. אבל אין כאן מקומו. אם אדם לא מבין ואפילו לא יודע למה הוא לא מבין, זה כבר לא בסדר. רק אם אני יודע למה את זה יותר טוב שאני לא אבין, אז זה אמת. אחרת זה בריחה. אבל כאן אם היו אומרים לנו, אתה לא מבין למה הרשעים חיים וצדיקים מסתלקים. בסדר. שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אבל כשאומרים לנו, בגלל שצדיקים רובם טוב נחתמו לחיים, רשעים רובם רע נחתמו למיטה. נו, באמת. מסתכלים על תפשין סמך ח' ומה אנחנו רואים? שאלה שלישית, מה אנחנו רוצים? אדם הגיע לעשרת ימי תשובה, שלושה ספרים נפתחים, צדיקים, בינונים, רשעים. הייתי שואל אתכם, במה אתם רוצים להיות? באיזה מהספרים? מה הייתם אומרים? ודאי. ספרים של צדיקים, וחתם לחיים טובים. אז למה אתם לא אומרים את זה? כל פעם בתפילה, אבינו מלכנו, או זוכרנו לחיים, כל עשרת ימי תשובה מה אומרים? וכותבנו, לא בחותמנו. אם אנחנו רוצים לחתם בראש השנה כבר לחיים טובים, בספרן של צדיקים, אז למה לא מתפללים על זה? למה חכים לנעילה להגיד וחותמנו? באמת מה שאנחנו רוצים זה מילל ראשון של ראש השנה, שיהיה חתימה טובה. ראיה לדבר, מנהג ישראל, שבלילה השני של ראש השנה, אומרים כל אחד לחברו, גמר חתימה טובה. ולא אומרים לו, כתיבה וחתימה. כדי להכניסו בכלל הצדיקים בעינינו. בעיניי אתה כבר שייך רק לחתימה, אין כתיבה. רק צריך שיהיה גמר. אבל אם כך, למה אנחנו לא מבקשים את זה? אפילו ביום הכיפורים עצמו, מבקשים כותבנו, 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 ורק בנעילה נזכרים שרוצים גם שתטיב לנו החתימה. אכן, אנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי, בכל הבנת דברי רבותינו. לשם זה אני רוצה לעיין במקורות קצת של עשרת ימי תשובה בעניינם, ולראות איך אנחנו צריכים לגשת אליהם בעיניים אמיתיות, ונדמה לי גם מפתיעות. אמר רב שמואל בריניה, במקור השני, משמי דרב, מניין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם? אינו נחתם? והכתיב נחתם אבונך לפניי? הפסוק בירמיהו אומר, כי אם תרבי, כי אם תחפשי בנתר ותרבי לך בורית, נחתם אבונך לפניי. כלומר, כמה שתחפשי, זה לא יעיל. אז אם כן, יש מצב שזה כבר סגור. חזל גם דורשים פה, לשון נופל הלשון. נחתם בחט, שנופל הלשון, הפסוק נחתם בחף. קטם וחתימה. נחתם אבונך לפניי. הקטם הטיל חותם, ואי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אלא, אף על גב שנחתם, נקרא. כלומר, באמת הוא כן נחתם. אבל בכל זאת הוא נקרא, שנאמר, כהשם אלוקינו, בכל קוראנו אליו. בכל לרבות, אפילו לאחר חתימת גזר דין. זה מעלתם של ישראל, כי מי גוי גדול, אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מעלתם של ישראל, שאפילו לאחר גזר דין, יכולים להשיב אחור את החתימה. שאלת הגמרא, והכתיב, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. וחוזים, שואלים חזל, כשאומרים דרשו השם בהימצאו, הכוונה היא שהוא לא מצוי תמיד, והוא לא קרוב כל הזמן. ואפשר לדרוש אותו דווקא כשהוא מצוי וקרוב. אז אם כן, איך אומרים בכל קוראינו אליו, כשיש רק זמן מסוים שהוא נמצא וקרוב? אומרת הגמרא, תירוץ, אתם ביחיד, אחה בציבור. כלומר, ביחיד דרשו השם באים הצעוק, ראו ביותר קרוב. בציבור, בכל קוראינו אליו. באמת, זה פשט לשון הפסוקים גם. לגבי בכל קוראינו אליו, הפסוק מתחיל, כי מי גוי גדול, זה ציבור. ודרשו השם באים הצעוק, ראו ביותר קרוב, ממשיך הפסוק ואומר, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. אם כן, הפסוק מדבר ביחיד. אמר רבא בר אבוה, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. כלומר, הימצאו ואותו קרוב, זה 10 ימי תשובה. וזה המקור המרכזי לעשרת ימי תשובה, זה הגמרא הזאת. אמנם, גם מה שלמדנו קודם, על בינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, זה מקור לעשרת ימי תשובה. אבל הם לא קרויים בשם הזה, וגם סיבה יש לדבר. בואו נשים לב להבדל. מה המעלה של דרשו השם בהימצאו? שגם מי שנחתם גזר דינו לרעה, היה רשע. נחתם בראש השנה גזר דינו. בכל זאת יכול לקרוא אותו בעשרת ימי תשובה. מה שאין כן יחיד בכל השנה לא יכול לקרוא גזר דין. ציבור כן, יחיד לא. אז הימים האלה, לאותם רשעים, הם בעלי איכות אחרת לגמרי מכל השנה. הם בעלי סגולה מיוחדת במינה. עד כדי שגם ליחיד יש את מעלת הציבור. למה הציבור באמת לעולם לא יחתם גזר דינו באופן שלא יכול להיקרא? כי יש ברית. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. יש חתימה קודמת. קודם הקדוש ברוך הוא חתם ברית עם ישראל. עם אברהם, עם יצחק. על זרעם. שיהיה לגוי גדול. ויגיע עד לגאולה השלמה. ללא הכחדה, ללא ביטול. ואם עכשיו יש איזה גזר דין, אז החתימה שלו היא משנית, יחסית לחתימה הראשונה. אבל ביחיד, ביחיד לא. העם ישראל ימשיך עד לגאולה השלמה, ואתה תפנה את הדרך, כי אתה לא ראוי. אין חתימה איתך. אבל, בסרט ימי תשובה, היחיד פתאום עולה למדרגה כל כך עליונה, שכמו הציבור, אפילו אם נחתם דינו, הוא יכול לקרוא אותו. זה איכות מיוחדת. אבל אצל הבינונים זה לא כך. אצל הבינונים אין באמת הבדל בין 10 ימי תשובה למה שהיה לפני 10 ימי תשובה. באתי לראש השנה בדיוק בינוני. אם הייתי עושה מצווה אחת יותר, מה היה קורה? היו חותמים אותי לטובה בראש השנה. מעשה אחד טוב לפני היה מכריע אותי לקו זכות, וגם ב10 ימי תשובה. מה נותנים 10 ימי תשובה? ארכה של זמן. אבל לא סגולה מיוחדת אחרת, של ימים מסוג אחר. הצדיקים, עשרת ימי תשובה בכלל לא מוזכר אצלם. אין מקור. יש לנו לבינונים, יש לנו לרשעים. אצל רשעים, ימים נפלאים. אצל בינונים, ארכה. אצל צדיקים, אין בכלל. דברים תמוהים מאוד. ויהי כעשרת הימים, ויגוף השם את נבל, ממשיכה הגמרא ומספרת, נבל הכרמלי, 10 הימים, מה יביד את היו? מה עניינם? אמר רב יהודה, אמר רב כנגד 10 בגימות שנתן נבל לעבדי דוד. אמר, הוא באמת לא פרנס אותם, אבל נתן להם 10 בגימות, הכתוב אומר, וכנגד זה זכה ל10 ימים עוד לחיות. רב נחמן אמר רב ברבוע, שזה יותר חשוב לענייננו, זה אותו רב ברבוע שאומר גם קודם אלו 10 ימים, אומר גם אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. שהנה רשע כמו נבל הכרמלי, 10 ימים היה על מיטתו מאז שהוא שמע שדוד רדף אחריו עד שבסוף מת. מה קרה ב10 ימים האלה? אם היה חוזר בו, אף על פי שכבר נחתם דינו, היה נקרא. אם כן, מעלתם של 10 ימים האלה זה בשביל אנשים כמו נבל הכרמלי. הדבר צריך ברור. בייחוד שהרמב״ם בכלל לא פוסק ככה. הרמב״ם פרק ב' הלכה ו' מלכות תשובה אומר, אף על פי שהתשובה צעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומיד היא מתקבלת, מיד היא מתקבלת, זה קשור למקור בפסיקתא, שנאמר דרשו השם מימצו, קראו ביותר קרוב, באמת דברים אמורים ביחיד, והוא לא חילק בין רשע לבינוני לצדיק, והדברים צריכים הסבר, הרי הגמרא מדברת רק ביחיד, שנחתם גזר דינו למיטה, לא בסתם יחיד, והרמב״ם לא חילק. יותר מזה. שהרמב״ם אחר כך מביא, תראו במקור הבא, בפרק ג' הלכה ג', לא מיד בהתחלה, אלא בשורה השישית, מסיימת במילה כשם, כשם ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם. עם זכויותיו ביום טוב ראשון של ראש השנה, ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, מי שנמצא רשע נחתם למיטה. ובינונית עולים לו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים ואינם נחתם למיטה. דרך אגב, המילה תשובה לא כתובה בגמרא. שם כתוב רק אם זכה. באמת הרמב״ם ממשיך מיד בהלכה ד'. כל מצווה יכולה להכריע. רק שמן הסתם איזה מצווה עושים בעשרת ימי תשובה? מצוות התשובה. והיא באמת מעלה יותר גדולה. כי מצווה היא רק אחת. כשאדם עושה תשובה על הרבים מעוונותיו, אז במצווה אחת הוא מכריע הרבה לכף זכות. וכאן אומר הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו וכולי, והוא ממשיך למטה מהשורות הרחבות, שמתרחבות בשורה השנייה. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חצי זכאי וחצי חייב. בינוני. וכן לראות את עצמך כצדיק, אתה לא זכאי לזה. כרשע לא דורשים ממך. צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חצי זכאי וחצי חייב. וכן כל העולם חצי זכאי וחצי חייב. חדך את אחד, הרי הכריע עצמו והכריע את כל העולם כולו לקף חובה, וגרם להם השחטה, עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו והכריע את כל העולם כולו לקף זכות, וגרם להם תשועה והצלה. זהו שנאמר בצדיק יסוד אדם. ומפני עניין זה, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ומעשים טובים, ולעסוק במצוות מראש השנה עד יום הכיפורים, יותר מכל ימות השנה. ונהגו כולם לקום בלילה, בעשרת ימים הללו, להתפלל בבתי כנסיות ובדברי תחנונים ודברי כיבושין עד שיהיה אור היום. אז נוהגים לעשות מעשים טובים ותשובה בעשרת הימים האלה. למה? כי אתה בינוני. אבל צדיקים לא. עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה שהצבנו בהתחלה. אחרי כל המקורות הללו, אנחנו נמצאים כל אחד ואחד מאיתנו היום באימת הדין, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, אף אחד מאיתנו לא יודע אם נגזר למוות או נגזר לחיים, וזה בעצמו מקבץ אותנו, ועוד יותר מזה, אני לא יודע מה אני צריך לתקן, אם אכן לא נחתמתי לחיים, ואני גם לא יודע בסוף מה קרה עם גזר הדין שלי. אבל כל זה מבט מעוות. על כל הסוגיה. אני רוצה להציע לכם מבט אחר לגמרי. אף על פי שגם למבט הזה יש מקום. קודם כל, יש מימד של יראת העונש. וזה ודאי שכשבית הדין מתנהג בפני פוקר, ולא מגלה שום קלפים, זה מגדיל את אימת הדין. אז כל כך מגדיל שאנחנו מתמוטטים מרוב אימה. וגם מרגישים משהו כביכול, לא הגון. תגיד לי, בפנים חתומות, תכנס עליו ותגיד לי מה קורה. ובייחוד שיש מקום לעוד שאלה. נגיד שנחתמתי למיטה, חס ושלום. מי שנחתם למיטה, זה מפני שהוא רשע גמור. מתי הוא אמור למות? נכון, במוצא יום כיפורים. לא עשית עבירות, נגזר דינך, צריך מוצא יום כיפורים, לוויות בשביל כל השנה, אבל מי שאחר כך הוכרש הוא לחיים, הוא חי את השנה הזאת. מה פירוש שנחתמתי למיטה, אבל בדלת בניסן? מה פתאום? אם אני רשע, אז כבר עכשיו לא מגיע לי לחיות. אם אני צדיק, אז גם בדלת בניסן מגיע לי להמשיך. איזה מין גזר דין זה? עכשיו בואו נראה באופן פלאי את הגמרא הראשונה, אמר רבי קוספדאי. שלושה ספרים נפתחים. במקום להסתכל על עצמי, האם אני בספר הזה או בספר הזה או בספר הזה, שזו התבוננות לא נכונה, היא נגד דברי חז"ל, עוד מעט נעמוד על כך. אסור להסתכל כך. צריך להסתכל על משהו אחר לגמרי. נאמר שאנחנו עכשיו בבית הדין מסתכלים על כל עם ישראל, מסתכלים על כל הצדיקים, מרן הרב מרדכי אליהו, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, יאריך ימיו בטוב ושמותיו בנעימים, היום יש רפואה, תפילה לרפואתו, ואנחנו כאן משתתפים כבר בעניין הזה. הוא וכל שאר הצדיקים, כל העוסקים במלאכת הקודש של לימוד התורה, ביישוב הארץ, כולם נחתמו לחיים. כל אלה שנגד התורה ונגד יישוב הארץ, נחתמו למיטה. ויש בינונים שעוד לא הוחלט. אם הם ייטיבו ויתמסרו לתורה בארץ ישראל, יחתמו לחיים. ואם לא, יחתמו למיטה. וזה מה שיחתם ביום כיפור הבא. מה יקרה בשנה הבאה במדינת ישראל? סדר עולמי חדש. זה גבל. זה פילי פלאות. על הבית דין כזה, מה המתח? מה התסכול? הלוואי? כביכול. באמת, בואו נעשה את החשבון לא בתוך עם ישראל. אלא באומות העולם. אפגניסטן, איראן, עיראק, מצרים, ירדן, סוריה, איזו לחרב על המדינות בו יאמר. ומדינת ישראל, איזו לשלום. האיחוד האירופי, איזו לרב. מתחיל שם ניצנים של העניין. ומדינת ישראל, ואיזו לסובה. בית הדין של מעלה יחתום כפי האמת. המלך המשפט, אנחנו רוצים משפט. 70 זאבים רודפים כבש אחת. 2,000 שנה, לא הגיע זמן לעשות סדר? תחתום את כל הרשעים למיטה, את כל הצדיקים לחיים, ושלום על ישראל, כפשוטו. בלי כל הדרשות של הממשלה הזאת. זו גמרא מצוינת. הלוואי, הלוואי. אבל לא רק באומה כך. באמת, גם בתוך כל יחיד. אם אני מסתכל על עצמי כמדינה, כמו שאומר הכוזרי, עובד האלוה, זה המושל, היא מדינה מלאה כוחות. יש בי כוחות של לימוד תורה לשמה, כפי דרגתי, ושל תפילה בדבקות, כפי דרגתי, שלי יש חסד, כפי דרגתי. ויש לי כוחות של כעס וגאווה ותאווה ונפילות. בא הקדוש ברוך הוא אומר לי בחודש תשרי, תשמע, כל החלקים הטובים שבך נכתבים לחיים, השנה הבאה יהיה לך מהם שפע גדול. כל החלקים הרעים נכתבים למיטה, לא יהיה יותר. והחלקים הבינוניים, נראה לאן הם יתו. מה שיהיה נוטה יותר לטובה, יחתם לחיים. ומה שלא, יתפוגג גם הוא. יש פה מישהו שמסרב לדין הזה? הלוואי, הלוואי, כמו אם שלא אליהם. קדימה. את כל החושות שלי תיקח למקום שלא יזכו ולא יעלו הלב לעולם. ואת כל הקדושה והמעלות שלי, תרבה, תחתור אותם לחיים, שיהיו מני חיות. עד רבה. מנקודת מבט הזאת, שלושה ספרים, זה בשורה טובה שאין כדוגמתה. לפרט ולכלל. נראה לי שזה באמת מה שהתכוונו חז"ל. ומאיפה אני יודע? מה אומר הפסוק? דרשו השם בהימצאו קרוב ויותו קרוב. מה הסיבה ומה המסובב? בגלל שאנחנו דורשים הוא נמצא, בגלל שאנחנו קוראים הוא קרוב, או הפוך, בגלל שהוא נמצא אנחנו דורשים, בגלל שהוא קרוב אנחנו קוראים. ודאי! הוא נמצא וקרוב, זה סוד הימים הללו. מכיוון שכך, אז כדאי לדרוש. עכשיו אני שואל, במה הוא נמצא וקרוב? בדיוק הקדוש ברוך הוא הזדמן פה לסביבה? מה פירוש? בהימצאו, בהיותו קרוב. הפשט הוא ברור. זה המשנה ביום אמר רבי עקיבא. כולם מכירים, ראיתי את זה גם בחוברת. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים ותארתכם ותארתם, ואומר מקווה ישראל השם. מה המקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כלומר, בשביל מה בא הקדוש ברוך הוא לכאן? כדי לתאר אותנו. ומה פירוש לתאר אותנו? החלקים הטובים מקבלים חיות, המחלקים הרעים נגזר עליהם איתה, באדם הפרטי ובכללי. כיוון שכך, אנחנו מצטרפים. מסייע השם בממש, למה שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא נמצא וקרוב, הוא מתאר אותנו כמו מקווה. עכשיו שהוא מתאר אותנו, אנחנו נכנסים ראשינו ורובינו, ולא משאירים שערה בחוץ, ורוצים שהקדוש ברוך הוא יתאר אותנו לגמרי. ייקח את כל הרע וייתן חג לכל הטוב. גם באדם הפרטי וגם באומה. זה הפשט. באיזה מצב אני נמצא עכשיו? זה כבר הרבה פחות מעניין. אם הקדוש ברוך הוא יהרוג את כל החלקים הרעים שבי, וייתן חיות לכל החלקים הטובים שבי, מה זה משנה כל כך? באיזה דרגה אני? זה לא אני נמדד. החלקים הטובים נמדדים לחיים, החלקים הרעים נמדדים יותר מצוין, לא משנה כמה הם. ובכל זאת, איך אני מביט על עצמי? זה גמרא אחרת לגמרי. הרמב"ם מביא אותה, קראנו כאן, זה גמרא בקידושין שבכלל לא עוסקת בעשרת ימי תשובה. היא נכונה לכל השנה, והרמב"ם לוקח אותה לעשרת ימי תשובה. למה? השאלה מה משתלם להיות? ואולי נחזור קודם כל, מה זה כתיבה, מה זה חתימה, ומי הוא נבל הקרמלי? ודאי, העניין הוא פשוט. נבל הקרמלי זה דוגמה של אפילו. אפילו נבל הקרמלי יכול לקרוא זה הגזר דין שנכתב. בוודאי שכל האחרים זוכים. מה סגולת הימים הללו? מה המקווה מתאר את הטמאים, אבל הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, בהימצאו ובהיותו קרוב. זה הימצאו, זה היותו קרוב. נבל הקרמלי, כשמו כן הוא נבל, רק נכתב בראש השנה. 10 ימים מחכים לו. למה? למה אנחנו בכלל נכתבים? התשובה היא פשוטה. כשלאדם יש נמק חלילה וחס ביד, הוא בא לרופא, אומר יש לי נמק. תחתוך לי את היד. אני אי אפשר איתה. חסר חלילה, בוא נלחם עליה. אנטיביוטיקה, תרופות, עניינים, לרפא את היד. מה, אתה רוצה שלא יהיה לך יד? זה להיכתב. יש לנו חלקים שלא טובים. אבל אולי הם עדיין ברי הצלה. אז כותבים. כתיבה, הכוונה היא, אתה במבחן. אבל מה הרקע? זה לא שהקדוש ברוך הוא נגדך, הוא עומד עם פנים זעמות ומכונת עירייה, ואתה צריך לברוח עם זיגזג. לא! הוא מרפא! הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. הוא לוקח עכשיו את הנמק הזה, הוא אומר, אנחנו נלחמים! זה כתיבה. נלחם 10 ימים, חלק מהיד לבריאה. הוא אומר, מציין, ברוך השם שלא גדלנו, אתה הולך ככה, עד כאן הכל בסדר, לפחות יש לך את זה. עד כאן, יש לנו 2 אצבעות עם הבעיה. עכשיו אתה אומר לו, תשמע, כבוד הרופא, יש לי 2 אצבעות כאן, נשאר הנמק, מה אני עושה עכשיו? תגדל לי את זה. אם הרופא אומר לך, תשמע, אני מרפא, לגדוע זה תלך לקצב, אני לא יודע איברים. לא, תגיד לי, אתה רופא או מה אתה? רופא, כשאין ברירה, אם זה יהרוג את כל הגוף שלי, תחתוך. זה חתימה. מה, שאני לא יכול להשיב? אז תחתוך. אבל יש הסבר יותר עמוק. מהי חתימה? זה מה שאומרת הגמרא, יש חתימה, אבל אפשר לקרוע את גזר הדין. זה 10 ימי תשובה. נחתם כבר, נבל הקרמלי נחתם. יכול לקרוא את גזר הדין? הוא לא קרה בסוף. אז מה זה חתימה אם כך, אם אפשר לחזור? אם היינו שואלים את דוד המלך, שנבל ימות או שיעשה תשובה? אם יעשה תשובה, שיחיה. אם לא, שימות. עכשיו שואלים אותו, כבוד המלך, דוד, מה עדיף? שלא יעשה תשובה וימות וכולם יראו ויראו, או שיעשה תשובה ויחזור. מה היה אומר דוד? עוד עדיף שיעשה תשובה. נחתם דינו. הוא יכול לקרוא את גזר הדין. מה זה חתימת גזר הדין? זה כמו שהיד כבר כמעט עבודה. ואז מביאים תרופה מאוד חריפה, שהיא גם בעצמה מסכנת את היד. למה? כשאני חותם מישהו ואומר לו, אתה כבר נחתמת למיטה. מה הסיכויים שהוא יכול עכשיו להתאושש ולהתחיל לעשות תשובה? החתימה בעצמה יכולה להרוג גם אדם חי. גם אם צדיק ישמע שהוא נחתם למיטה, הוא יכול להפך למיואש. לחתם למיטה זו תרופה מאוד קשה. מתי משתמשים בה? כשאם לא, החולה בן כמה חלו למות. היד בן כמה חלו תיגדע. אז כבר לוקחים אנטיביוטיקה חריפה שאין כדוגמתה, כימותרפיה, הקרנות, לא יודע מה, עושים הכל ונלחמים. מה האלטרנטיבה? זה חתימה. זה לא מרעתנו, קדוש ברוך הוא בא לתאר אותנו. הוא נלחם במלוא העוז. מה שאפשר לרפא עם כתיבה, מתרפא עם כתיבה. מה שתרופות כאלה לא מועילות, הוא חותם. ומה אני צריך להרגיש על עצמי? זה מה שמביא הרמב״ם אחר כך. אדם צריך להרגיש מחצה על מחצה. תמיד. גם בסרט ימי תשובה. כל אדם יראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חצי זכאי וחצי חייו. מה אנחנו נוהגים בדרך כלל את האמת? לראות כאילו נחתמנו לרעה. מה נגיד שאני, הרבה אמר שהוא בינוני. רבי יוחנן בן זכאי אמר שהוא לא יודע באיזה דרך מוליכים אותו. אז אני, האם כך אני יודע? לא. רבא ורבי יוחנן בן זכאי קיימו, בעולם יאמר אדם חצי חייו חצי זכאי, גם אנחנו צריכים לקיים. אני בין אני. מה זה נותן? בין אני נותן לי דבר נפלא. אם אני נחתמתי לחיים, זה שמחה גדולה, זה נותן לו ביטחון, זה עוצמה. בוודאי שיש בזה מעלות. בכל זאת, לחתם, זה כבר תוקע אותי. לכתיבה יש מעלה גדולה. אני בדיוק באמצע, מחצה מחצה. מה קורה עם מעשה אחד שלי עכשיו? כל האישיות שלי מוכרעת. זה לא עוד מעשה טוב. זה כל האישיות שלי מוכרעת. יותר מזה. כל העולם כולו מחצה מחצה. עכשיו אנחנו לומדים תורה. כל מילה היא מכריעת כל העולם כולו לכף זכות. כל מייסה שלי הוא אגנצה מייסה. זה משהו נפלא. לכן אדם צריך לראות את עצמו תמיד כאילו בינוני, לא משנה מה דרגתו. עכשיו אנחנו צריכים להשיב על עוד שתי שאלות בדקות הקצרות שנשאר לנו. איך יכול להיות שצדיקים מתו ורשעים חיים? פשוט מאוד. אני הייתי בינוני, ככה הייתי צריך להסתכל על עצמי. למדתי עכשיו תורה, אז עכשיו מה אני? צדיק. אם אני צדיק עכשיו, נחתמתי. אנחנו אומרים, לא רוצה. למה? יש שתי אפשרויות. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, היית מקודם בינוני, עשית עוד מצווה, אתה צדיק. עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או שאני מעלה לך טרף, ועוד פעם תהיה בינוני, כי לפי דרגתך עכשיו, אתה שוב מחצה רבנות, ומחצה זכויות. כי אתה בדרגה יותר גבוהה, ויש דרישות יותר גבוהות, אז אתה שוב מחצה ומחצה. או שתחתם לחיים. מה אתה מעדיף? לעלות לדרגה ולימדד באופן יותר עליון, או להישאר כך? ואנחנו כל הזמן אומרים, כותבינו לחיים, אל תחתמנו. אני רוצה להיות כל הזמן מחצה ומחצה. ברגע שהכרעתי את עצמי, והתעליתי למדרגה יותר גבוהה, אז עוד פעם אני אהיה מחצה ומחצה. יותר עליון. וכשאני אהיה שם מחצה ומחצה, ואני אכריע את עצמי ואת כל העולם כולו לדרגה יותר גבוהה ועליונה, צדיק יסוד עולם, אז נהייתי צדיק יסוד עולם. ואני מבקש ומתחנן עוד פעם, תכתוב, אל תכתוב. רק לחברי, אני אומר, גמר חתימה טובה, אתה צדיק. לא כתוב שאני צריך להגיד עליך שאתה בינוני. אני רוצה להיות בינוני. אני מחזיק אותך שאתה צדיק. אני אומר לך, גמר חתימה טובה. לכן גם יש רשעים כאלה ויש צדיקים כאלה. החשבון הוא לא פשוט. מחצה ומחצה, אין הכוונה בצורה שטחית שיש רק צורה אחת למחצה ומחצה. לא רק זה, גם חיים אין רק אחד. יש אדם שנחתם לחיים. נחתם עד דלת ניסן לחיים טובים בעולם הזה, מלאי זכויות, ומדלת ניסן לחיים עליונים, צדיקים במותם, קרויים חיים. ויש אדם שנחתם למיטה, ומה מיטתו? שהוא יורד מדרגתו, ועכשיו יש לך מחצה מחצה יותר נמוך, ותעשה עבירה זה יהיה עוד יותר נמוך, ובסוף גם תמות, ואפילו בחייך. אתה נקרא מת. זה המצב של רשעים. אם כן, יסודם של הימים האלה זה בהימצאו ובהיותו קרוב. הקדוש ברוך הוא בא לתאר ולזכך אותנו. גם את הפרט וגם את הכלל. ועל ידי כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו מסייעים לו בעבודת הרפואה. דרשו השם בהימצאו קרוב ובהיותו קרוב. הכתיבה היא מה שאפשר לרפא ונלחמים עליו. החתימה, מה שצריך, תרופה יותר גדולה. ומה שניצחנו ובאמת החזרנו, ואנחנו רוצים שכל עם ישראל יחזור בתשובה, לא שחס וחלילה יחתם למיטה. שהגויים יחתמו למיטה. אז שעם ישראל כולו יחתם לחיים. מה שמצליחים להציל עד רבה ועד רבה. ואנחנו מבקשים כל הזמן שכשבר יצאנו ונחתמנו לחיים טובים, עכשיו, עוד פעם, מחצה למחצה, החשבון מחדש. אחרת, באמת אין טעם לחיים, במוצאי יום כיפור, הכל נגמר. לא רק למיטה אין טעם. מי שנחתם למיטה צריך לגמור את חייו. גם לחיים אין טעם. אתה כבר עשית את עבודתך בעולם הזה, נגמר. מה אתה צריך עוד פה? כבר אתה צדיק? לא. הייתי צדיק לפי דרגה מסוימת. עכשיו הקדוש ברוך הוא עוד נתן לי עוד שנה, כי אני רוצה להיות בינוני. לכן תמיד אנחנו אומרים שתהיה כתיבה וחתימה טובה. אז ככה אנחנו מברכים גם אתכם, שתהיה כתיבה וחתימה טובה, ושמתוך היותנו בינוניים נכריע את עצמנו ואת כל העולם כל הזמן לקו זכות, ויעלה מעלה מעלה עד ועד גואל במהרה בימינו אמינו.